אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, מי יגור
בליבי צפנתי. פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי. עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו,
מתוך מזמור למד זין. טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים, כי זרועות רשעים תשברנה, וסומך צדיקים אדוני. יודע אדוני ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. לא יבושו בעת רעה, ובימי רעבון יסבאו. שלום וברכה. בפרק ו' שבבשורה על פי יוחנן, מגיע סיפור הנס של האכלת 5,000 אנשים בקרבת בית ציידה של גדות הכנרת. נס זה מתואר בכל ארבעת הבשורות, ויוחנן מתעד אותו כהקדמה לדרשתו על לחם החיים. יוחנן תיעד רק 7 ניסים של ישוע, פחות משאר המבשרים, ואת כולם הוא הביא כדי שישמשו כרקע למסר חשוב שהוא רצה להעביר. בפרק כף ופסוק 30 יאמר כי גם אותות רבים אחרים עשה ישוע לעיני תלמידיו, אשר לא נכתבו בספר הזה. אבל אלה נכתבו כדי שתאמינו כי ישוע הוא המשיח, בן האלוהים, וכדי שבהאמינכם יהיו לכם חיים בשמו. זהו ללא ספק פסוק חשוב שמסכם במילים ספורות את הבשורה כולה. אנו קוראים בפרק ו' שבבשורה על פי יוחנן. אחרי הדברים האלה, עבר ישוע לצד השני של הכנרת. המון עם רב באו אחריו, כי ראו את הניסים שעשה בחולים. הוא עלה על ההר וישב שם עם תלמידיו. היה זה סמוך לפסח, חג היהודים. בפרק הקודם, תיאר יוחנן את עלייתו לרגל של ישוע לירושלים באחד החגים, חג הסוכות אולי, כי עוד לפני כן, בפרק ב', תיאר את עלייתו לרגל לירושלים בחג הפסח. בניגוד לבשורות הסינופטיות שמרחיבות את הדיבור על שליחותו של ישוע באזור הגליל, ומתארות אירועים שיוחנן אינו מתאר כלל, יוחנן שם דגש רב על פעילותו של ישוע בחגים, ומדגיש את עליותיו לרגל לירושלים 3 פעמים בשנה. בין אירוע לאירוע חולף פרק זמן ממושך למדי, וכך אנו קוראים שימי הפסח שוב קרבו לבוא. בין אירועי הפרק הקודם שהתרחשו בירושלים בחג הסוכות, לאירועים שמתוארים בתחילת הפרק הנוכחי, חלפו חודשים מספר. בפסוק 2 יוחנן רומז לכך שהאהדה כלפיו גדלה והלכה בחודשים האלה, משום שהוא ריפא חולים רבים. כזכור, ישוע עצמו פקפק באמונתם של אלה שהלכו אחריו בגלל הניסים שעשה, ועל מאמינים שכאלה נקרא עוד בהמשך הפרק. יוחנן פותח את הפרק הנוכחי במילים אחרי הדברים האלה, ויש להניח שהוא מתכוון לדברים שתיאר בסיומו של הפרק הקודם. מאז חזר ישוע לכפר נחום, בסיס הפעילות שלו באזור הגליל, דרש ועשה ניסים בכמה מקומות, ולפי הבשורה על פי לוקאס, אנו נמצאים באזור בית ציידה, כשהתרחש נס האכלת 5,000. יוחנן אומר, הוא עלה על ההר וישב שם עם תלמידיו. באזור הכנרת אין הרים גבוהים במיוחד, והכוונה היא לאחת הגבעות שבצפון הכנרת. כשמרקוס מתאר את שערה באותו יום, הוא כותב שהם הפליגו בסירה אל מקום שומם, לבדם, כדי לנוח מעט מתלאות הביסור. אולם רבים ראו את ישוע והשליחים יוצאים והכירו אותם, ומכל הערים רצו לשם ברגל והקדימו אותם. כשנשא ישוע את עיניו וראה עם רב באים אליו, אמר לפיליפוס, איפה נקנה לחם כדי שיוכלו אלה? וזאת אמר כשהוא מנסה אותו, שהרי ידע מה התכוון לעשות. ישוע ניחן במידה של הבנה וסובלנות על אנושיים לפי התיאורים שבברית החדשה, וכרואה טוב הוא דואג גם לצרכים החומריים של האנשים שבאים לראותו. פיליפוס אינו נזכר פעמים רבות בבשורות. הוא היה אדם צנוע ולא הרבה בדיבורים. ישוע פנה דווקא אליו כדי לנסותו. מה יעשה פיליפוס? האם יחשוב על נס שיכול לעשות ישוע, או שינסה לפתור את הבעיה בדרך מעשית? השיב לו פיליפוס, כדי שכל אחד יקבל קצת, לא יספיקו להם כיכרות לחם ב-200 דינר. הדינר היה השכר היומי של פועל פשוט. כדי להכיל את ההמון הם נזקקו לסכום כסף גדול ולכמויות אדירות של לחם. ופיליפוס שואל אותו אם הם צריכים לאסוף סכום כסף שכזה ולקנות את הלחם עבור ההמון. איך יכלו לאסוף כל כך הרבה כסף בזמן כה קצר? אולי זה היה כל הסכום שנאסף באוצר של התלמידים, לפי דיווחו העדכני ביותר של גזבר החבורה יהודה איש קריות. פיליפוס לא הבין שישוע מכין אותם לקראת הנס שהתרחש נגד עיניהם, ולפי לוקאס התלמידים ניגשו ואמרו אליו, שלחנה את העם וילכו אל היישובים והכפרים שמסביב כדי ללון ולהשיג אוכל, כי פה נמצאים אנו במקום שומם. הם ניסו לייעץ לישוע איך לפתור את הבעיה בדרך מעשית. אחד מתלמידיו, והוא אנדרי, אחיו של שמעון קיפה, אמר לו, יש פה נער ולא 5 כיכרות לחם שעורים ושני דגים, אך מה אלה בשביל עם רב כזה? אנדרי הסתובב בין האנשים וחקר לדעת כמה אוכל היה ברשותם. עברו שעות רבות מה שהתאסף ההמון באזור המבודד, וכל מה שאנדרי מצא היה נער ולא 5 כיכרות לחם שעורים ושני דגים. אם זה היה מזונו של נער צעיר, אז מדובר היה ב5 לחמניות ושני דגי אמנון מיובשים, מזונן הטיפוסי של תושבי הכנרת באותו זמן. אנדרי הביא את הנער כדוגמה לכך שהיה מעט מזון בקרב ההמון. אבל ישוע כבר היה מוכן לעשות את הנס ולהאכיל את ההמון ב5 כיכרות לחם ושני דגים יבשים. נס זה מעוצב לפי הנס שעשה אלישע הנביא, והשביעו 100 איש ב20 כיכרות לחם קטנות. גם משרתו של אלישע, כמו תלמידיו של ישוע, לא האמין שהלחם יספיק ל100 איש. ויומר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? ויומר, תן לעם ויוכלו, ככה אמר אדוני, אכול והותר. ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו, כדבר אדוני. גם תלמידיו של ישוע לא מבינים איך אפשר להאכיל את אלפי האנשים שבאו והתאספו באזור. פיליפ ואנדרי הביאו בחשבון את שני הגורמים הארציים החשובים, כמות הכסף והמזון שעמדו לרשותם, ומשום כך הגיעו למסקנה שאין כאן מה לעשות וצריך לשלוח את האנשים. אולם הם שכחו להביא בחשבון את הגורם החשוב ביותר, שישוע היה איתם ושאין דבר הנבצר ממנו לעשותו. וכנגד כל הסיכויים, ישוע נכנס לפעולה. הוא יראה לתלמידיו מה הם יכולים לעשות בלעדיו, ועכשיו הוא יראה להם מה אפשר לעשות יחד איתו. אמר ישוע, הושיבו את האנשים. הרבה עשב היה באותו מקום, והאנשים ישבו. מספרם היה כ5,000. הימים ימי האביב והעשב הרענן כיסה את הגבעה כולה. מרקוס מספר שישוע הושיב את ההמון בקבוצות של 50 ו-100 כדי לאפשר לתלמידים מעבר נוח ביניהם בשעה שיחלקו את האוכל. מתי מוסיף שמספר האוכלים היה כ-5,000 איש מלבד אנשים והטף, מה שמביא את סך הכל האנשים לכ-15,000 איש. לקח ישוע את כיכרות הלחם, ברך וחילק להם כאוות נפשם, וכן גם עשה בדגים. ישוע נוהג כמו המארח בסהודה היהודית, ומברך את ברכת המוציא. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זו הברכה הקצרה שנאמרת לפני הסעודה. ברכה ארוכה יותר, ברכת המזון, נאמרת אחריה. כאשר סבאו, אמר לתלמידיו, אספו את מה שנותר כדי שלא יובד מאומה, והם אספו ומילאו 12 סלים בשיירי 5 כיכרות לחם השעורים שהותירו האוכלים. השיעור שהתלמידים למדו באותו יום היה מאלף. הם למדו לציית לישוע ולבטוח בכוחו לתת יותר ממה שאפשר בדרך הטבע. ממש כמו קד הקמח שלא חלתה וצפחת השמן שלא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ישוע הוא הרועה שמגן על העדר, מנהיג אותו ומספק לו את צורכו בשעת מחסור, ומיד נראה איך הוא עוזר להם בשעת צרה. ראו האנשים את האות שעשה ואמרו, זהו באמת הנביא שבא אל העולם. כשהבחין ישוע שהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו, יצא שוב אל ההר, הוא לבדו. האנשים ראו את האות שעשה ישוע וזה מה שמשך את תשומת ליבם. הם ראו בו עושה נפלאות היכול לספק את מחסורם, ולכן השתכנעו שישוע הוא הנביא שבא לעולם בהבטחת אדוני. מה נפלא יהיה להמליכו למלך עלינו, חשבו. ואיזה מלך נהדר הוא יהיה. אם יוכל בדבר פיו, לפתור את בעיות העוני, המחסור והמחלות בישראל. באותו זמן נענק העם תחת אולם של הרומים, והייתה ציפייה חזקה למשיח שישחרר אותה מעול הרומים, ויעניק לעם ישראל עצמאות ושלום. הם קיוו שישוע הוא המשיח. הם לא העלו על הדעת שהוא בן האלוהים הבא לשאת מהם את חטאיהם ולקרבם אל אביהם שבשמיים. אם היו ממליכים אותו למלך עליהם, היו מבטלים את תוכנית האלוהים להמליכו כמלך המשיח. לפי תוכנית זו היה עליו לסבול, למות ולקום לתחייה ככפרה על חטאינו, בפעם הראשונה כשבא לעם ישראל. אחר כך עלה לשבת לימינו של אביו שבשמיים, ובעתיד יחזור כמלך שיקים את ממלכתו. גם כיום יש בקרב היהודים תקווה סמויה שהמשיח יבוא כמנהיג שיציל את עמו מהשעבוד לכוחות הרשע שמשתלטים על עולמנו. אבל האות נועדה כדי להדגים אמת רוחנית ולא כדי להרשים את מחפשי הנפלאות. מלכותי איננה מן העולם הזה, מלכותי איננה מפה, יכריז ישוע בפני פילטוס במשפט שיחרוץ את גורלו. ישוע עומד בראשה של מלכות שלא מן העולם הזה, והוא אינו רוצה שאנשים שמתלהבים מכוחו לרפא חולים או לחולל ניסים, ימליכו אותו למלך עליהם. הוא יודע שהאל החליט שעדיין לא הגיע זמנו למלוך. יבוא יום וישוע יבוא לעולם כדי למלוך בו ולכונן את מלכות השלום, שעליה ניבאו ישעיה ומיכה בנבואותיהם. אולם קודם לכן יהיה עליו למות על הצלב בעד חטאינו, לקום לתחייה ולשבת לימינו של אביו שבשמיים בציפייה לאחרית הימים ולמשפט אדוני. לעת ערב ירדו תלמידיו אל הים ונכנסו לסירה כדי לעבור את הים אל כפר נחום. החושך כבר ירד וישוע עוד לא בא עליהם. אותה שעה נשבה רוח חזקה והים החל לסעור. לאחר שחתרו כשניים או שלושה מילין, ראו את ישוע הולך על הים ומתקרב אל הסירה. פחד נפל עליהם, אך הוא אמר להם, אני הוא, אל תפחדו. אז חפצו לקבל אותו לסירה, ולפתע הייתה הסירה בחוף אשר הפליגו אליו. מרקוס מציין שישוע שלח את תלמידיו בסירה לגדה המזרחית של הכינרת לבית צידה, ומכאן שנס האכלת ההמון התרחש בצידה המערבית של הכינרת, כנראה באזור טבחה. ישוע נמצא סוף סוף לבדו במרומי ההר, מרוכז בתפילתו לאלוהים. הרוח המזרחית החזקה, השרקיה, שבאה בשריקה מהבשן ורמת הגולן היא תופעה שכיחה באזור הכינרת ועמק הירדן בעונת האביב, והאל השתמש בה כדי ללמד את התלמידים לקח אותו לא ישכחו לעולם. הם לא חשבו שישוע יוכל לעזור להם. כשהחושך עוטף אותם, הם חתרו בכל כוחם במים הסוערים, כשחייהם נמצאים בסכנה של ממש. המים הסוערים מסמלים לא פעם אחת בכתבי הקודש את התוהו והרוע שממנו רק אלוהים יכול להושיע. לדוגמה, נזכיר את מי ים סוף ביציאת מצרים, או את התיאור בתהילים קוף זין. יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, המה ראו מעשי אדוני ונפלאותיו במצולה. ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תהומות, יחוגו וינו כשיקור. ויצעקו אל אדוני בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם. גם במרכז של הסיפור על יונה הנביא מתרחשת שערה בלב ים. אלוהים ברא את הים, והוא משתמש בו כרצונו כדי להעביר מסרים לבני האדם. זוהי תמונה יפה של המאמינים באשר הם. החיים מוצאים אותנו לעתים במקום מסוכן, בודד, בלתי יציב וחשוך. באותו הזמן נמצא אדוננו קרוב לאבינו שבשמיים ומפגיע בעדנו. התמונה מזכירה גם את מעמד הר סיני. משה עלה לבדו להר והפגיע בעד העם שחטא את חטא העגל. תוכן תפילתו של ישוע אינו מוזכר, אבל יש לדעתי לקשר את התפילה למה שיקרה מיד לאחר מכן. ישוע ירד מן ההר וילך על המים לסירה של תלמידיו כדי להשקיט את הסערה. ההליכה על המים, כמו שאר הניסים של ישוע, נובעת מקרבתו האינטימית של ישוע לאביו שבשמיים מצד אחד, ולתלמידים מצד שני. רק לאחר שישוע התפלל וידע איך ומתי רוצה האל להציל את התלמידים, הוא ירד מן ההר כדי להצילם. ללא הקרבה האינטימית שלו לאבינו שבשמיים מצד אחד ולתלמידים מצד שני, לא היה מתממש הניסיון הקשה שהאל הביא על תלמידיו, וישוע לא היה עושה את הנס והולך על המים כדי להצילם. הכל התרחש ברצונו של האל. מתי מציין שלפנות בוקר הגיע ישוע אל תלמידיו, והנה באשמורת הלילה הרביעית בא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים. למי שעבר את הלילה בסערה בים, יהיה הרבע האחרון הקשה ביותר. בסופו אמנם תבוא הזריחה ואיתה התקווה שמישהו יראה את הסירה ויחוש לעזרתם, אבל לפניה החושך עדיין עמוק והסערה מתישה את כוחם. התלמידים נאבקו בגלי הים מהערב הקודם, ובשעות אלה היו כבר מותשים ומפוחדים למדי. ואז קרה הבלתי יאומן. אחד התלמידים ראה לפתע הדמות מהלכת בבטחה על הגלים, וקרא לחבריו החותרים בכוחותיהם האחרונים: הביטו לשם! הם הסתכלו בכיוון שלו הצביע, ולא יכלו להאמין למראה עיניהם. ישוע מורם ורבם היה מהלך בבטחה על פני הגלים. מתי מציין כי כשראו התלמידים מהלך על פני הים, נבהלו, אמרו רוח רפאים היא, והחלו לצעוק מפחד. התלמידים חשבו שהם עדים לחיזיון של רוח רפאים שמהלכת על המים, נבהלו עד מוות. אפילו אם זיהו את הדמות כדמותו של ישוע, חשבו אולי שזו רוחו של ישוע שמת חלילה, או מלאך משמיים בדמותו של ישוע. נזכור בהקשר הזה את יציאת מצרים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם. ויהי באשמורת הבוקר, וישקף אדוני אל מחנה מצרים, בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצרים. כשחצה את הים כדי להציל את חסידיו, ישוע נוהג כמו האל שהכין את ים סוף לקראת המעבר הבטוח של בני ישראל בתוכו. בלכתו על המים הוכיח ישוע שכוחו של האל עמו, ושיש בכוחו וסמכותו לרדות באיתני הטבע. בפעם הקודמת גער ברוחות ובים, ונסתררה דממה עמוקה. והנה עכשיו הוא מהלך על גלי הים, כאילו הילך על קרקע מוצקה. מחזה שכזה היה אמור לנסוך ביטחון בקרב התלמידים, אולם פחדם היה חזק ואמונתם חלשה, והם לא האמינו שזהו אכן מורם ורבם שנמצא קרוב אליהם ויכול להושיעם. בתור של יוחנן חסר העוקץ של הסיפור שמובא בבשורות האחרות. קיפה אמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווני לבוא אליך על פני המים. אמר ישוע, בוא. קיפה ירד מן הסירה והלך על פני המים לקראת ישוע. אולם כשראה את הרוח הסוערת, פחד והחל לשקוע. הוא צעק, אדוני, הצל אותי. מיד הושיט ישוע את ידו, החזיק בו ואמר לו, קטן אמונה, מדוע עלה ספק בלבך? זהו סיאו של סיפור ההצלה. אלוהים העמיד את התלמידים שחתרו לכיוון החוף בניסיון, כדי שיוכל להראות להם עד כמה קטנה אמונתם מצד אחד, וגדול כוחו מצד שני. כל עוד אנו מביטים לעברו של אבינו שבשמיים, אנו יכולים לעבור ניסיונות קשים ולהצליח בהם. אולם ברגע שאנו מסירים את עינינו ממנו ואמונתנו נחלשת, אנו מתחילים לראות את גודלם של הקשיים והסכנות שמסביבנו, את עומקן של חולשותינו, ומאבדים את הכוח שאלוהים נתן לנו כדי להתגבר על הקשיים. אז מתחילה הנפילה למצולות של ייאוש ופחד. אבל גם ברגע הייאוש, מה שעולה מהניסיון של קיפה הוא שישוע נמצא שם להושיעו, למרות שהאמונה חלקית וחלשה. בהצלה של קיפה ושאר החסידים שעל הסירה, יש קריאה לאמונה חזקה ושורשית יותר בכוחו של ישוע להושיע אנשים במצבים שנראים חסרי תוחלת. מרקוס מסיים את הסיפור בנימה ביקורתית ופסימית יותר. הם השתוממו עד מאוד, כי לא למדו דבר מעניין כיכרות הלחם בגלל קהות לבבם. אבל מתי דווקא משבח אותם על ההכרה בכוחו של בן האלוהים? ביטוי שמתייחס למעמדו של ישוע כמי שמגלה בחייו את כוחו של האלוהים. התלמידים ביטאו את התפעלותם, לא מהנס כשלעצמו, אלא מהעובדה שישוע עשה מה שהתנ"ך הגדיר שרק אלוהים יכול לעשות. יש מפרשים שמתייחסים לסיפור כאל סיפור שמתאר הצלה במים סוערים. אליה מתלווה התגלות בלתי שגרתית של האל. ויש שמתייחסים לסיפור כאל התגלות בלתי צפויה של האל, שהרקע שלה הוא סיפור ההצלה. שני המרכיבים של הסיפור, ההתגלות של האל וההצלה שבאה בעקבותיה, חשובים באותה המידה. למחרת ראה ההמון אשר עמד מעבר לים, כי קודם לכן לא הייתה שם אלא סירה אחת, וכי ישוע לא נכנס לסירה עם תלמידיו, אלא שתלמידיו נסעו לבדם. סירות אחרות באו מטבריה אל קרבת המקום שאכלו שם את הלחם לאחר שברך עליו האדון. קראות המון העם שישוע איננו שם, וגם לא תלמידיו, נכנסו לסירות ובאו לכפר נחום לחפש את ישוע. כאשר מצאו אותו מעבר לים, שאלו אותו, רבי, מתי באת לכאן? כאשר השכימו ההמונים בבוקר וראו את ספינתו של ישוע עוגנת בחוף המערבי של הכנרת, ישוע לא היה בסירה, והם החלו לחפש אחריו. הם הפליגו לכפר נחום, מצאו שם ושאלו, איך הגיע לשם? הם ידעו שהוא לא הצטרף לתלמידים בהפלגתם. ישוע כדרכו לא ענה ישירות לשאלה, אלא רצה להתייחס למניע האמיתי של הליכתם אחריו. ענה להם ישוע ואמר, אמן, אמן, אני אומר לכם, אתם מחפשים אותי לא משום שראיתם אותות, אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם ושבעתם. מה שמעניין אתכם, ההמון, הוא הלחם והשעשועים, ולא הסיבה האמיתית לאותות שאני עושה, ודאי שלא תוכן הדברים שעליהם אני מדבר. לא למען הלחם שאכלתם בצידו השני של האגם באתי לעולם, באתי כדי לספק לכם את לחם החיים. ועל המשך דרשתו באותו יום, נקרא בתוכנית הבאה. שלום לכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.